דרך מעלות האושר של הימים שבינתיים, הננו מגיעים מחיל אל חיל במפעלה של גבורת התשובה וכל קוממות התחדשותנו בה, אל מפלאות התואר של מערומי מהותנו למיטתה ביום האחד, יום הכיפורים. בשביתת העשור, מערב עד ערב, עם כל גווני ביטוייה, הננו מתרעננים כולנו וכל קומתנו מזדקפת במלואה, רבויית אורות קודשי הקודשים ונעדרה בהם לכל אומץ חייה ומעשיה. לפיכך, בסיומה של מערכת שעות נשגבה זו, אני חוזרת ונאורה ונפתחת בכל הרחבה, מתוך הכרזתנו המלכותית של הסתכלותנו כלפי מעלה, תקיעת חירותנו הגדולה אל מול ירושלים הבנויה. ברור, דרך מעלות האושר של הימים שבינתיים, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, הננו מגיעים מחיל אל חיל, כי זה כל העניין, הולכים מחיל אל חיל, גם במוצאי יום כיפור אנחנו הולכים מחיל אל חיל לבנות את הסוכה, במפעלה של גבורת התשובה וכל קוממות התחדשותנו בה. בזה אנחנו הולכים מחיל אל חיל, מגבורה לגבורה, בגבורתה של התשובה. אל מפלאות התואר של מערומי מהותנו למיטתה ביום אחד, יום הכיפורים. מיטוי נפלא של הרב צבי יהודה. מה העניינו של יום הכיפורים? זה יום האחד. ימים יוצרו ולא אחד בהם, זה יום הכיפורים. ששם מתגלה מפלאות התואר של מערומי מהותנו למיטתה. בשביתת העשור, בלשון הרמב״ם, ביד החזקה, מערב עד ערב תשבתו שבתכם, עם כל גווני ביטוייה של שביתת העשור. שופטים ממלאכה ושופטים מאכילה ושתייה וחמישה עינויי הנפש, וכל זאת התכנסות אל תוך מערומי מהותנו לאמיתתה. ובזאת הננו מתרעננים כולנו, התרעננות, אני חושב שאמרתי לכם, זה הזיקה אל המקוריות, ככה זה בכתבי הרב. הקשר לחיים המקוריים, הננו מתרעננים כולנו וכל קומתנו מזדקפת במלואה רבויית אורות קודשי הקודשים ונעדרה בהם לכל אומץ חייה ומעשיה. מלוא שיעור הקומה זה האחיזה במגמה, בנשמה, כפי שמתפרטת בכל מפרטי מעללי החיים. לפיכך, בסיומה של מערכת שעות נשגבה זו, מערב עד ערב, הנה חוזרת ונאורה ונפתחת בכל מרחבה, מתוך הכרזתנו המלכותית של הסתכלותנו כלפי מעלה, מתכוון הרב צבי יהודה לקריאת שמע, שאם אינני טועה, הוא מסר בשם הרב, שכל עבודת יום הכיפורים כולה היא עבודת הכנה אל קריאת שמע שבמוצאי תפילת נעילה, וזוהי הכרזתנו המלכותית של הסתכלותנו כלפי מעלה. וכיוון שאנחנו במצב הזה, אז מופיעה תקיעת חירותנו הגדולה אל מול ירושלים הבנויה. ידע ויזכור כל אשר בצבא ישראל את שייכותו החיונית, את צבא מלך העולמים, את תפקידו ההיסטורי והאידיאלי במשימת ההנהגה העליונה של מקרא דורותינו. את אחריות משמעתה הישראלית התורנית כולה וכל הדרה ואושרה לישראל ולאדם, את גאון עמיתו ותואר צדקו אשר בו נתפאר, יקשיב ויחדיר לתוכו את הקולות הזקים ההם, יגלה מתוכם את זרמי עוצמתה של נפשו, רוחו ונשמתו, יתקשר בהם אל מערכת דורותינו כולה ויתפוס את השמעת קולה של ההתגלות האלוקית מראשיתה החוזרת ומשתכללת על ידו עתה, יסתגב, יתרומם, יתחזק בכל תוקף תודעתו הבריאה מתוך שפע הטהרה של מקווה ישראל השם ומאוד נצחו, וממעייני ישועתו ישעה ויתמלא ססון נורא וביטחון איתנים, ובנועם עליון ישוב ויגלה כהנה וכהנה את מפלאות שכלוליה של תקומת גאולתנו והתחדשות ימינו ושנותינו כקדם, כי ידענו כהושיע השם משיחו בגבורת יש אימנו אחרית כראשית מרום ראשון מקום התקדשנו. ידע ויזכור כל אשר בצבא ישראל את שייכותו החיונית של צבא מלך העולמי אל צבא מלך העולמים. צבא ישראל, כל אדם הוא בצבא ישראל. לא נקרא השם צבאות, הקים על שם צבאות ישראל. וכל עם ישראל הם נקראים את צבאות ישראל. והוצאתי את צבאותיי, את עמי ישראל. וידע ויזכור כל אשר בצבא ישראל את שייכותו החיונית, את צבא מלך העולמים, את תפקידו ההיסטורי והאידיאלי במשימת ההנהגה העליונה של מקרא דורותינו, את אחריות משמעתה הישראלית התורנית כולה בכל הדרה ואושרה לישראל ולאדם, את גאון עמיתו ותואר צדקו שבו נתפאר. הרב צבי יהודה מציב לנו פה את הגישה, את האטמוספירה, את האווירה שמתוכה צריך לגשת כל אשר בצבא ישראל לימים המאושרים האלה, הימים הנוראים. זו התודעה שצריכה למלא את הלבבות. ידע ויזכור כל אשר בצבא ישראל את שייכותו החיונית, את צבא מלך העולמים, את תפקידו ההיסטורי והאידיאלי במשימת ההנהגה העליונה של מקרא דורותינו, את אחריות משמעתה הישראלית התורנית כולה וכל הדרה ואושרה לישראל ולאדם, את גאון עמיתו ותואר צדקו אשר בו נתפאר, יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר אהב סלע. צריך לגשת לימים הנוראים האלה מתוך תודעת הקשר החי אל כל הדורות שיוצר תחושת אחריות נוראה להתאים אל התפקוד הצבאי הזה של צבא מרומים, ואת המשמעות של המתאם הזה לאושר ישראל ולאדם, עד כמה אנחנו צריכים להיות גאים בתודעה הזאת ועד כמה שאנחנו צריכים בה למצוא את המוסריות ואת תואר המוסריות, ובזה צריך להתפאר. יקיב ויחדיר לתוכו את הקולות הזקים ההם, יגלה מתוכם את זרמי עוצמתה של נפשו, רוחו ונשמתו, יתקשר בהם אל מערכת דורותינו כולה ויתפוס את השמעת קולה של ההתגלות האלוקית מראשיתה החוזרת ומשתכללת על ידו עתה. כל פרט, כל יחיד, הוא הולך ומעצים את המערכת האלוהית הצבאית כולה במה שהוא מגלה את עוצמתה של נפשו, רוחו ונשמתו כאשר הוא מתקשר אל המערכת הזאת. כשהוא מתעצם אז הוא מעצים, יסתגב, יתרומם, יתחזק בכל תוקף תודעתו הבריאה מתוך שפע הטהרה של מקווה ישראל השם ומעוז ניצחו. וממעייני ישועתו ישאב ויתמלא ששון נורא וביטחון איתנים. בנועם עליון ישוב ויגלה כהנה וכהנה את מפלאות שכלוליה של תקומת גאולתנו והתחדשות ימינו שנותינו כקדם. ידענו כי הושיע השם משיחו בגבורות יש ימינו, אחרית ראשית מרום ראשון מקום מקדשנו. יסתגב, יתרומם ויתחזק כל אשר בצבא ישראל בכל תוקף תודעתו הבריאה. זוהי תודעה בריאה, כי הוא חש את שייכותו החיונית את צבא מלך העולמים וחש את תפקידו ההיסטורי והאידיאלי במשימה הזאת של מקרא הדורות האלה במיוחד. וכשהוא חש את האחריות לעמוד למשמעתה הישראלית התורנית, של ההנהגה העליונה של מקרא דורותינו, ובזאת הוא יסתגב, יתרומם ויתחזק בתודעה הבריאה הזאת מתוך שפע הטהרה. כי כשהוא נמצא בתודעה הזאת, אז הוא נמצא בתואר העליון, הוא מהווה מחשוף לתואר העליון של מקווה ישראל השם ומעוז ניצחו. ככה מסתיימת מסכת יומא כזכור. מקווה ישראל השם או שיום ביצרה, מה אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומתאר אתכם, אביכם שבשמיים, מקווה ישראל השם. אז זה המקווה. מתוך שפע הטהרה של מקווה ישראל השם ומעוז ניצחו, התודעה הזאת זה המקווה הגדול שבתוכו צריך לטבול, שלא תישאר שערה בחוץ. וממעייני ישועתו ישאב ויתמלא ששון נורא וביטחון עדנים, כי ההוויה הזאת, הכללות הזאת, החיות הזאת שהולכת ומופיעה פה כאחדות מראשית עד אחרית כתנועה אידיאלית אחת, היא בעומק העניין מעיין הישועה. היא התוכן האידיאלי שחושף סוף דבר. כשהתוכן הזה יגלה, זו בעצמו הישועה, זו בעצמו הגאולה. וממעייני ישועתו ישאב יתמלא ששון נורא וביטחון עדנים. יכול להיות שזה מאוד קשור גם כן למה שהרב מנסה להסביר שם באיגרת התשובה הידועה, בתחילת אורות התשובה, שביסוד הכל צריכה לבוא הסברה על ביטחון התשובה, עד כמה התשובה היא בטוחה. כי באמת התשובה היא, זה עניין אחד פה עם הזיכרון העליון, עם האורה העליונה, עם הסגולה העליונה, עם השפעה העליונה שהולכת ומקיפה את כל יש והולכת וחושפת את איכותה הפנימית. בעומק העניין זוהי התשובה, והתשובה הזאת היא בטוחה. בסוף דבר התגלה ראשיתו, ועתידים ישראל לעשות תשובה. ועל כן כשהוא שואב ממעייני הישועה, אז יתמלא ששון אורה, שפתי מים וששון, ממעייני הישועה, ששון אורה של הישועה וביטחון איתנים. אז יהיה לחייו יהיה יסוד קבוע, יציב, איתן, ובנועם עליון של המתאם עם התביעות הנשמתיות, זה התוכן של הנועם העליון, ישוב ויגלה כהנה וכהנה את מפלאות שכלוליה של תקומת גאולתנו והתחדשות ימינו שנותינו כקדם. כי אשר יבוא לחדש בזכיית תשובה בזמן הזה ולדברת קץ המגולה ואור הישועה זרוכה לו יביא, לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת, כי כל זמן מאיר בתכונתו כזכור, ומתוך הקשר אל הכללות הזאת, אז הוא יוכל, תוכל האישיות הזאת, כל אשר בצבא ישראל, לגלות כהנה וכהנה את מפלות שכלוליה של תקומת גאולותינו, במה שהדברים עצמם הולכים ומתפתחים, ובמה שכל יחיד ויחיד קראו לתת כתף לפיתוח ושכלול המהלכים האלה, והתחדשות ימינו ושנותינו כקדם. אתה ידעת כי יושיע השם משיחו בגבורות ישי מינו, כי ידענו כי יושיע השם משיחו בגבורות ישי מינו. יש המגמה הראשית, היא תנצח, והיא התוכן המשיחי ההולך ומושיע את הכל, ואת זה ידענו, וזה אנחנו קשורים בכל הווייתנו, בכל נשמתנו. אחרית כראשית, מרום מראשון, מקום מקדשנו. כשמתחברים האחרית לראשית, הראשית מתגלה באחרית, אז הולך ומתגלה מרום הקודש שלנו, מרום האידיאל המוחלט שמקדש אותנו, וכשהגובה הזה יתגלה, אז יופיע גם המקדש ממש. טוב, כן. הכניסה למקווה זה התודעה, שהמקווה זה העצם, נכון? עצם הנשמה הכללית. מקווה השם השם, מקווה ישראל השם, שהקשר שלנו אל המציאות הזאת האלוקית היא ככל שאנחנו זוכרים את שייכותנו החיונית אל זה. זאת אנחנו נכנסים למקווה וניתרים. לא יודע מה להסביר, זה ביטוי כל כך יפה, עד שאני לא יודע מה לא ברור בזה. מערומי זה מתי שאין בגדים, זה נקרא מערומים, זאת אומרת אין לבוש, אין כיסוי, הדבר מתגלה כמות שהוא בלא שום דבר חוצץ. כי ראש השנה מגיע לסיאו ביום כיפור. יום כיפור זה סי ראש השנה. ראש השנה זה מגמה, זה הכיוון, הזרימה הכללית. כאשר היא מופיעה במלוא שיעור קומתה, קרי במפרט, כל רמח ושסה גידיה של הקומה הזאת, של המגמה הזאת, שהיא מופיעה במלוא המפרט, אז הם לא שיעור הקומה. אז באמת זה ראש השנה. ואז מגיעים אל העצם. אחרי שנחשף העצם, עכשיו מתחילים לחיות. בכל הימים הנוראים אנחנו במין תהליך של התלכדות עם הנשמה, עד שאנחנו הופכים להיות תיאורים בתור של הנשמה והם לא שיעור קומתה. ואחרי זה, אז יורדים לחיים. וזה סוכות. אבל ההתלכדות שלנו עם הגובה העצמי שלנו, הוא הגיע בסיום ביום כיפור, כן? כן, זה נכון, משיחי מחיל אל חיל, כי תפקידה של הטהרה הנשמתית לחדש את פני האדמה ולהתגשם ולחולל את הישועה הגדולה במה ש תיעת עצי נשמה. משחק, אני משחק פה על מילים, כי תיאת נשמה זה ביטוי אל הארץ השוממה, אבל אולי גם מרמז על זה שהעצים, צריך לשתול את העצים בצורה נשמתית. אבל שני הדברים זה אותו דבר. מתי שחיים פה את, את, את הארץ, אז, אז התוכן הנשמתי מגיע עד הארץ. כן. יפה, מצוין אמרת.
ככל שאנחנו בעצם עושים את המהלך של הבחירי, אז מה, אז המהלך הזה בעולם יותר קורה?
כן.
באנו ובעולם.
כן, בדיוק כך.
ואני לא הבנתי את הדל עצמי בין ראש השנה לכיפור.
ראש השנה, ראש השנה זה כלל, ויום כיפור זה פרט. אבל פרט הוא מוציא את הכלל מכלל סתמיותו ואי חיותו ואי הווייתו, מוציא אותו מכלל היותו כלל רעיוני לכלל היותו כלל חיוני, וכלל חיוני הוא מופיע כמו שנשמה מופיעה. אז כשאנחנו את הנשמה מצד עצמה אנחנו כמעט ולא מכירים, אבל כשהיא מופיעה בחיים, מופיעה בכל מפרטי הופעותיה, אז יש לנו אחיזה בנשמה. אז הפרט הזה שהוא יום כיפורים, הוא באמת מגלה את כל המכמנים של ראש השנה. הרעיון הסתום בכלליותו הבלתי מפורטת של ראש השנה הולך ומתבגר, הולך ומתפתח, הולך ומבשיל ומופיע במלוא מגמתו, פרצופו, עם כל מפרטו, שהאיכות הנשמתית היא מתבחנת בכל מערכי כל רוח ונפש, עם כל חשבונות חשבונות החיים והיישור שלהם של הפרטים אל מול החשבון הנשמתי הזה. אז בזאת באמת ביום כיפור רק אז מופיע מלוא המשמעות של ראש השנה. אז על כן יום כיפור הוא יום העשור. אז כמו ההבדל בין 1 ל-10, ההבדל בין ראש השנה ליום כיפור. אנחנו רק אם נגיד ש10 זה 1, אבל בכל, מלוא עושר הצדדים שגלומים באחדות הזאת, שאנחנו מצד עצמנו פה חיים כאן, בכלל לא תופסים את האחדות הזאת אם לא מצד עושר התפרטותה. ובחרנו בחיים. נכתב בכסלו, התפרסם בחטא כסלו, תשעים יהודה א', מערכי היסטורי, לא יודע, עושה רושם שבשנים אלה, איך נגיד, הלחץ האינטנסיבי של המאורות החיצוניים שהיו כל הזמן רבויי אוויר מלחמה וסכנת נפשות מתמדת, הכל פה קצת, אומנם השנים הראשונות של המדינה, אבל אנחנו כבר אחרי קו פרשת המים של הכרזת המדינה ואפילו מלחמת השחרור. אז הנה כמו המאמר המדהים הזה שרק סיימנו אותו פה עכשיו, כביכול מרגישים, הנה, יש לרב צידה טיפה לזמן בשביל מחשבות, איך נקרא להם, לא פוליטיות. אז איזה לאן הוא מרחף, לאיזה גובה רוחני. אז פה פתאום יכול לדבר, מרשה לעצמו לדבר ברוחניות מצד עצמה. אז דומני שגם בחר בנו בחיים, אז גם כן, קצת כך, אבל עם יותר ממשק. טוב, כמובן, פה זה בראותם ונושעתם, אז קשור, לימים נוראים, בסדר, אבל זה לא קשה להצביע על הימים נוראים בדווקא האלה שהרב צבי היה בהם. על כל פנים, הדברים האלה הם נכונים לכל הימים הנוראים שהיו ושיהיו אי פעם. אבל דומני שפה, ובחרנו בחיים, אז בכל זאת יש איזה ממשק למה שמתרחש סביבתית, פוליטית, אולי תרבותית, שם בראשית ימי המדינה. לבירור נוסחת אין ברירה בגאולת ישראל. אמרתו של בעל חפץ חיים, זכר צדיק לברכה, היא כל מצווה שאדם ישראל מקיים בארץ ישראל חשובה כמו 20 מצוות שבחוץ לארץ, מביאה לידי ביטוי נמרץ את הבחנת הערך המיוחד שבין הארץ אל החוץ לכל מבנה חייו ורוחו של האדם מישראל. בניסוח של הקבלה כמותית יש בזה הקבלה איכותית. לא זו בלבד שהארץ קובעת את ערך שלמותה של התורה בעצמה, של הראתה הנפשית והראתה השכלית, כמו קיומה המעשי של תורה כתורת ארץ ישראל או חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. זה הלא תוצאה חיובית והכרחית של תפיסת התורה באמיתת קדושתה וטהרתה החיונית, המתגלה מתוך ברכה בתורה תחילה, לאשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ומתוך חיי עולם אשר נטע בתוכנו, במתנת תורת אמת זאת, זו תורה שבעל פה, מתוך כריתות בריתו איתנו, שהיא על דברים שבעל פה. תפיסת אמת חיונית זו קובעת את גילויה האלוהי של התורה, השייך לשלמות חייה והווייתה של אומה זו ורציפות דורותיה. שלמות חיים והוויה זו של האומה ותורתה האלוהית, הלא היא מיוחדת למקום המולדת והמחורה, ההוויה והפעילות, הסדירה והתקינה, אשר על כן, כמו שכיוון שגלו ישראל במקומם אין חביתול תורה גדול מזה, כן כל קיומה של תורה מגיע למלוא שכלולו דווקא בשובם אל מקומם, בהתנחלם איש נחלתם, בישיבה כל יושבי עליה, בזמן שהיובל נוהג. אולי נפסיק פה ונחזור לאחור, כי פה על כל פנים סימנתי לי שאני ממליץ שתתחיל פסקה חדשה. נחליט אם הסימון הזה הוא נכון לפי העיון שלנו בהמשך. אמרתו של בעל חפץ חיים, זכר צדיק לברכה, כי כל מצווה שאדם מישראל מקיים בארץ ישראל חשובה כמו 20 מצוות שבחוץ לארץ, מביאה לידי ביטוי נמרץ את הבחנת הערך המיוחד שבין הארץ אל החוץ לכל מבנה חיה ברוחו של האדם מישראל. כי על פניו זה מין ביטוי, הרב צבידה קצת היה מחייך בעל פה, היה אומר חפץ חיים, בפדנטיות שלו. היו כאלה שרצו לדון, למה דווקא 20 פעמים? למה 20? איך הגיע למספר הזה? אבל זה המספר שהוא אמר. אבל הנה הוא קצת ממשיך ואומר, הכמות הזאת, קצת צריך להקשיב לחפץ חיים כמו שאתה מקשיב לתורה. אז לתורה, שאתה שומע מספרים, אם תחניך מינימלי של המהר"ל, אז אתה מיד לא רק חושב על הצד הכמותי, אלא מיד חושב גם על הצד המשמעותי. בניסוח של הקבלה כמותית, יש בזה הקבלה איכותית. ההקבלה הזאת שבין מצווה בארץ ישראל למצווה לחוץ לארץ, שפה זה פי 20, אז צריך להקשיב לקביעה הזאת של הצדיק הזה, בעל חפץ חיים, כי יש פה ביטוי נמרץ של הבחנת הערך שבין הארץ לחוץ הארץ לכל מבנה חייו ורוחו של האדם ישראל. זה לא עניין טכני, שהרווחת בפייס פי 20 מה שהרווחת פה, אם היית עושה את המצווה בחוץ לה. אלא תבין שיש פה דיאגנוזה שעל פי, או איך נקרא, יש פה חלון שמתוכו אתה יכול להציץ פנימה אל המהות העצמית של מבנה חייו ורוחו של אדם ישראל. טוב, הרב צידו מלמד אותנו איך ללמוד תורה, איך להקשיב גדולי ישראל, ואיך להעלות דברים מכלל כמותיותם ולהקשיב להם בצורה איכותית. אז הנה, זה מלמד אותנו. אתה שומע דבר כזה, תנסה לתפוס. יש פה מבט אל המבנה, החיים והרוח של אדם ישראל, וההתרחשות שמתרחשת, משתנה בין חוץ לארץ לארץ. כן. מה אתה אומר? מי מדבר פה? איש הרוח או המתמטיקאי? נו בסדר, זה ברור, בסדר. כן. ועדיין, למה 20? שיגיד פי 10, שיגיד פי 100, שיגיד. קיצור, יש מקום לעיין למה דווקא 20, או המשמעות של המילה הזאת 20. בסדר, דרשות, דרשות לא נסגרו, אני מתאר לעצמי שכל. כל אחד מאיתנו יכול להגיד משהו בנושא הזה, אבל עכשיו אתה רוצה יודע, אני מקרמצי, גם רוצה יודע איך להגיד לנו איזה דרשה. אבל תעזור עכשיו, דרשות, בוא, לנקודה עיקרית, שמעבר לזה. בניסוח, בלי כניסה למספר 20, אבל זה ש... תשים לב, שמדובר פה על מספר, אז מספר זה ספירה, אטמוספירה, איכות נפשית, זה מה שמעניין אותנו עכשיו במספר. כן. אז לא זו בלבד שארץ קובעת את ערך שלמותה של התורה בעצמה, של הערתה הנפשית והערתה השכלית, כמו קיומה המעשי, שאין תורה כתורת ארץ ישראל ואין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. זה הלא תוצאה חיובית וחרית של תפיסת התורה באמיתת קדושתה ותרתה חיונית המתגלה מתוך ברכה בתורה תחילה על אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו מתוכי עולם אשר נתן בתוכנו ונתנה תורת אמת זאת, זאת תורה שבעל פה מתוך כיתות בריתו איתנו שהיא על הדברים שבעל פה. תפיסת אמת חיונית זאת קובעת את גילויה האלוהי של התורה שייך לשלמות חיי ועבודתה של אומה זו וצפיפות דורותיה. ושלמות חיים והוויה זו של האומה ותורתה האלוהית אלוהים מיוחדת למקום המולדת במחורה ההוויה והפעילות הסדירה והתקינה אשר על כן כמו שכיוון שגילוי ישראל מקומה מנחה בידוד תורה גדול מזה כן כל קיומה שתורה מגיעה למלות שכלולו ודווקא בשבעה למקומה מתנחלם איש נחלתם בישיבה כל יושבי עליה בזמן שיובל נוהג. דומני שבכל המשפטים האלה ביטא רב ציודה רעיון אחד. רק כדרכו לא יכל לרחם עלינו ודחס פה את כל התורה דרך אגב. אבל זה הכל בשביל... בוא נגיד, אני אנסה לחשוב אם זה לא היה רב ציודה אלא היה אני. אז איך הייתי אומר את הרעיון שאני חושב שהרב צידה זה היער של כל העצים שלו פה, מה הרעיון שהוא רוצה להגיד? הוא רוצה להסביר שהחפץ חיים מגיע למסקנה שקיום מצווה בארץ ישראל זה הרבה יותר משמעותי מאשר מחוץ לארץ, בגלל שהמצוות זה לא עניינים טכניים, אלא המצוות הם מופע של התכונה הנפשית הישראלית. התכונה הנפשית הישראלית בחוץ לארץ היא לא, היא פשוט לא מתפקדת, היא לא מופיעה בצורה טבעית נורמלית. כי כל עניינה של התורה זה תורת החיים של עם ישראל, והחיים של עם ישראל רק מופיעים בארץ, על כן התורה ואיכויותיה מופיעים אך בארץ, ועל כן קיום התורה וכל מצווה זה הרבה יותר איכותי. כיוון שפה מופיעה החיוניות הישראל. גם זה היה משפט ארוך, אבל מובן. אבל אני חושב שזה מה שהרב צידה אומר פה. בכל המשפטים זה מה שהוא ניסה להגיד. עכשיו, בפנים, אז מה, הוא לא דוחס פה בפנים, כן. בסדר, תכונות, לא כל כך משנה לי תכונה או תכונות, אני לא יודע מה מפריע לך, ממה אתה חושב שאני אומר תכונה ואתה מעדיף את התכונות, כי אם תכונות, אם הייתי אומר תכונות, מה היית מבין? איזה תכונות? התכונת החיים הישראלית היא מתבטא, תראה, לעם ישראל יש תכונות חיים מיוחדות, הן אינן דומות לתכונות החיים של העם איטלקי, פיני, סיני. מה ההבדל? או מה עם התכונות? אז אם מישהו היה מתיח בפניך את השאלה שהתחת בפניי, אז גם אם היית אומר לו את התשובה, אני יודע, לא יודע להגיד, אבל זה ברור שיש הבדל, אז זהו. מה ההבדל בין הסיני לישראלי? כי אנחנו כאלה, ולכן יש לנו אופי כזה. זו תכונת חיינו. הם כאלה ויש להם אופי כזה. עכשיו נתחיל לפרט. אין קץ מופעים של הבדלים בינינו ובינם, שאת כל המופעים אנחנו מניחים, את כל, לכל הפחות, רוב המופעים האלה מבטאים איזה מבנה נפשי ייחודי שלנו, שלכן אצלנו זה מופיע ככה, אצלם מופיע אחרת. אחר ההערה הזאת שמן הסתם היית יודע לענות אותה, כל מי שהיה תוקף אותך, אתה יכול להוסיף עוד מילה ולהגיד, תראה, בעם ישראל יש משהו מבחינת תרבותו שמאוד מאוד בולט לעין, שהוא ייחודי ואין בשום תרבות אחרת. וזה בהוראת אצבע. וזה מה שנקרא מצוות. כי אין שום חברה שהיא חיה בסגנונה הלאומי סביב קודקס התנהגותי. כזה מפורט, אם קוראים לזה תרי"ג מצוות, אבל זה הרבה, כל מי שבעניינים יודע שזה הרבה יותר מזה. זה שולחן ערוך. שכיום גם מילה שולחן ערוך היא מתפרטת לעוד הרבה מילים. אז אין תרבות כזאת. למה אין תרבות כזאת? כי אין תכונת חיים כזאת. אז לענייננו, אז תכונת החיים הייחודית של עם ישראל, אז היא שמתגלית כמה פרמטרים, בחרתי עכשיו אחד מהבוטים שבהם, הבולטים שבהם. וזה עכשיו מה שמעניין אותנו. למה ככה עם ישראל מתנהג? כי ככה זה אצלו. כי זו תכונת חייו. למה הפיני לא מתנהג עם מצוות? כי ככה זה אצלו, כי זה לא תכונת חייו. וזה בגלל היגיון אריסטוטלי, או אני לא יודע אם הוא הראשון שהמציא את זה, אבל היגיון פשוט. אם מישהו אמר אותו, כולם אומרים אותו. המקרה לא יתמים. ואתה רואה מה שמשתמר במסורת רוב דורות האומה. אם זה לא היה עצמי לנו, זה כבר לא היה נשאר. אז כיוון שאתה יכול לזהות פה את תכונת החיים הייחודית של עם ישראל, וזה תורה ומצוות, תורה כוללת, כי אתה רואה שזה סגנון החיים שמהווה את הקו המאפיין את רוב דורות האומה, אז אתה בטוח שזה נגזר מהקטגורליות הנפשית הפנימית, כלומר, מתכונת החיים, תבנית החיים הפנימית, שהיא בנויה בצורה כזאת, שמוזרמת פה החיות הישראלית ועוברת בתוואי המציאות הזאת שנקרא היסטוריה, אז נוצר כתוצאה מזה מין סגנון חיים תרבותי כזה שכולל תורה ומצוות. כן? אותו דבר. אילולי התכונה לא היה מופיע כך. כל פנים, שוב, אם זה לא היה תכונה, אז כל מיני רעיונות או כל מיני מודלים יכולים לצוץ כל הזמן, והם צוצים, כי לאנשים יש הרבה, איך נקרא לזה, מחשבה יצירתית ויוזמות אישיות ובחירות חופשיות, ויהודים מתפרעים ככל שהם יכולים. הם עושים את זה תמיד, בכל הדור. אבל אחר כל הבחירות החופשיות של הפרטים, בסוף נשאר איזה קו. מאפיין את הסטטיסטיקה של רוב הדורות. ואם לא שיש פה איזה משהו עצמי, זה לא קורה, פשוט. לוגיקה פשוטה. זהו. אז על התכונה הזאת עכשיו אנחנו מדברים. פה, אז פה הדיבור, הנושא הוא שהתכונה הזאת, אין ספק, עם ישראל חי. עם ישראל חי כשהוא נמצא באושוויץ. עם ישראל חי כשהוא נמצא בירושלים. אז שיחיה עם ישראל במקומו הטבעי לו. אז עוצמת החיים שלו תפרוט. היא ירוסק, היא יפוזר, היא יקבר בכל רחבי העולם. אז תגיד, תראה, עם ישראל הזה חי, אפילו בקבר הוא חי. זה נכון, זה באמת מרשים, זה מין תכונת חיים כזאת שלא התגלתה אצל שום תרבות אחרת. ומכל מקום, להתמנדפלי, כשעוצמת החיים ניכרת, זאת אומרת, פעיליות החיים מתגלית דווקא כשעם ישראל מת. אבל בריאות החיים מתגלית דווקא כשעם ישראל חי. בכל פנים, גם כשאנחנו מתים אנחנו חיים. אבל אין דבר כזה, זו תופעה ניסית שהיא לא נתפסת בפעיליות שלה. אבל בסדר, אבל אתה לא יכול לעשות אידיאליזציה מהמצב הזה שעם ישראל הם מפוזרים בכל קצוות תבל. ועם ישראל יחיה את חייו בארצו, אז סביר שהחיים יופיעו בזרמם המלא. וממילא סגולות חייו, תכונות חייו, יופיעו בעוצמתם המלאה. זה מה שאמר החפץ חיים, זה מה שמסביר. אז הוא רק אמר, מצווה אחת יהודים מקיים בארץ ישראל 20 פעמים מחוץ לארץ. במשפט הזה, אז המציאות שמע את כל מה שאמרנו פה ביותר. והוא צודק כמובן הרב ציוד. כן. מי ה... כן. אני אגיד לך, יש עוד חרדי אחד. אני יכול לקבל את התנ"ך? יש לכם פה תנ"ך. בוא אני רוצה להקריא לך עוד משפט חרדי. לא מהחפץ חיים, אבל... אתה טועה. זה לא קורה טוב כל כך. כי עמיחי צודק במה שהוא שומע נימה חרדית שם, אצל החפץ חי. כי כשאתה קורא את כל הפרשיות האחרונות, אז זה נכון שישנה המלצה חמה של משה רבינו, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אוי ואבוי אם לא תשמעו את המצוות. אתה יודע מה, אני אגמור להשתמש בספר הזה מיד, ואני אחזיר לך אותו, ותראה לי את זה כתוב, ולו במקום אחד, חוץ מהמקום שעכשיו אני עומד להראות אותו, אבל הוא לא מופיע בתורת משה. המקום שאני מתכוון להראות אותו, הוא מופיע אצל החרדי הידוע דוד המלך. ושם כתוב, בסוף, וואי, הלך לי לאיבוד. ויתן להם ארצות עמים ולאומים בעבור חוקיו ישמורו, הללויה. איפה זה היה? איפה זה? הנה, הנה. שנייה, שנייה. שנייה. לא. ויתן. איזה? קופי? ויתן להם ארצות גויים ועמה לאומים ירשו, בעבור ישמרו חוקה ותורותיו ינצורו, הללויה. אז הנה, גם דוד המלך הוא קצת חרדי. על כל פנים, הוא לא למד את מכתבו הידוע של... עכשיו אני לא זוכר, של הבית יוסף אל רבי שלמה אלקבץ, או של רבי שלמה אלקבץ אל בית יוסף. על כל פנים, המכתב, תתחיל לחפש. המכתב המכתב שנתפס בסוף הספר מנות הלוי. בסוף הספר מנות הלוי, של רבי שלמה אלקבץ, אז יש שם מכתב, אבל אני חושב שזה מכתב של הבית יוסף. כמה פרקים של הבית יוסף. אחד הפרקים שם הוא מסביר שאנחנו לא נכנסים לארץ בשביל לקיים את המצוות. הארץ, הערך של הארץ אינו בתור אמצעי לקיום המצוות, אלא להפך, כל קיום המצוות כדי שנזכה לארץ. ובזאת הוא תלמיד נאמן למשה רבנו ולכל מה שהוא אומר כל הזמן, החל מתחילת ספר דברים, חוזר פעמים רבות. אלה מצוות, יש חוקים ושמירות, יש אשר תשמרו לעשות בארץ, למען תחיו ואתם, ואתם ישנן את הארץ וכו'. ואם לא תשמרו את מצוותיי, לא תשארו בארץ. זה מה שכתוב בתורת משה. תבדוק, אם תמצא פסוק אחד שאומר לא כך, אומר להפך, אתם נכנסים לארץ כדי לקיים את המצוות, אז אני חוזר מי, אבל אני אחזור מי, כי אתה לא תמצא. אתה רוצה לחפש, אתה מתייש מראש. אני מתחפש, תתחיל לבדוק, כי זה חוזר פעמים רבות, זה אולי מגיע, לא יודע, 5-10 פעמים זה חוזר מה שאני אומר. יש בדברי חז"ל גם כן שעמדו ישראל עמדו על הירדן, אז השביע אותם, אתם נכנסים על מעט שאתם שומרים את התורה, אתם לא שומרים את המצווה, אז חרם, כבר ברגע זה המים שוטפים אתכם. ומכל מקום, ויש כאלה שהגמרא שם בסוטה מפורסמת, שאומרת על משה רבינו, וכי לאכול מפירותיה הוא צריך, אלא אמר משה, אכנס לארץ ישראל כדי שיתקיימו המצוות על ידי. אז האוזן הבלתי מיומנת בדברי תורה, אז היא יכולה למצוא בזאת ראייה לאוריינטציה החרדית של החפץ חיים שאתה מצטט אותה פה, או של דוד המלך שאני מצטט אותה שם, וכדומה ועוד, או של יהושע וכדומה. אבל דווקא מפה, האוזן המיומנת בתורה של הרב צבי יהודה היה מעודד אותנו לשים לב לדרשתו הידועה של רבי עזריה פיגו בבינה לעיתים, ששם הוא מדייק. לא כתוב שאמר משה כנס לארץ ישראל כדי שיקיים את המצוות, אלא ניסח את לשונו במדויק, כדי שיתקיימו המצוות על ידי. התקיימו המצוות של כלל ישראל. משה הראי המאמנה, אז הוא מודאג, כי ידעתי, כמו שאומר בפרשת השבוע, כי ישחית תשחיתון וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, וחבל לו למשה מאוד, כי אם הוא ייכנס לארץ הוא ידאג שזה לא יקרה. כי ידעתי את עורפך הקשה, אין בעודני חי ואף כי אחרי מותי. אז הקהילו אליי, והעיד בהם את השמיים ואת הארץ, והייתה זאת השירה. לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, והדאגה הזאת, אז היא גם עומק התחננותו של משה רבנו, אברנה וראית הארץ הטובה, אשר מעבר הירדן, הר הטוב הזה והלבנון. כי זה לא בגלל שפתאום הוא אומר, קדוש ברוך הוא, עבדתי כל כך קשה כל השנים, מסרתי את הנפש על כל מה שרצית. עכשיו בפנסיה בדיוק ככה אתה עושה לי, אז תן לי גם כן קצת ליהנות מהעניין. מה שלא מבקש ליהנות מהעניין, בטח לא ברגעיו האחרונים. הוא ממשיך בדאגה שלו על כלל ישראל, כדי שיתקיימו המצוות על ידי. עד כאן, זה גם דיוק ממה שכתוב, גם רוח נכונה. עכשיו, לגבי הביטוי של דוד המלך ושל החפץ חיים ושל יהושע וכל מה שתמצא, להוציא החרדים, אלה שמדברים ככה, זה נובע מאמרה פשוטה. אז בסדר, זה ודאי, כי זה כמו שיש הרב צבי יהודה באיזשהו מקום, עכשיו אני לא זוכר איפה, אבל אולי אחד מכם תכף ימצא, שאומר שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים למתן תורתו. ולכאורה, הוא לא בחר בנו לתורה, הוא בחר בנו הלב, חוץ מזה נתן לנו את תורתו. אבל זה הכל אותו דבר. כי ודאי, כי מה זה ישראל שנבחר מכל העמים? זה ישראל של תורה. זה ישראל שמופיע את נשמתו. ומה היא נשמתו? התורה היא נשמתו. והתורה הזאת היא זאת שמופיעה בארץ. אז ודאי שהערך של הארץ הוא לא אמצעי למטרה, אלא קודש. הארץ הזאת, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. האדמה הזאת היא אדמת קודש. קודש, אין לנו רשות להשתמש בהם. אז אל תעשה מזה ערך שמשי מהארץ הזאת. היא לא שמשית. להפך, הכל משמש אותה. לא בכדי הדבר הראשון שבה מתחילה התורה, והדבר האחרון שבה מסיים את התורה. בראשית, בשביל שיאמרו מות העולם ליסטים אתם, אז הארץ שלנו. זה לכן התורה מספר לנו בראשית, והראה את כל הארץ מן הגידה לדן ואת כל נפתלי עד הים האחרון. וזה הנושא הראשון וזה הנושא האחרון של התורה. כי כל התורה היא במסגרת זאת. הביאה אל הארץ, המגמה אל הארץ, ובגידה בארץ, זהו. זה יותר חמור מאת שחטא עגל. אז ודאי שהארץ, זהו, זה התכלית. ומכל מקום, הארץ, מה זה הארץ? הארץ זה העם, בכפר אדמתו, שהיא עמו, כך נקרא בפרשת. אז הנה, שזה כבר, מתי יהיה, זה כבר יהיה. אז זה שבת שובה, כן, שבת. לא, כבר אני מבולבל. רגע, כן. זהו, בשבת, שבת אחרי ראש השנה, בסדר. על כל פנים, שם נקרא אדמתו שהיא עמו. אז העם זה דבר אחד עם הארץ, והארץ זה דבר אחד עם העם. והעם והארץ זה דבר אחד עם התורה. יעלה על הדעת שיהיו עם ישראל בארץ בלא תורה. זה כמו שיהיה הארץ בלי עם ישראל. כי עם ישראל זה עם ישראל חי, עם ישראל שפוי, עם ישראל מתנהג על פי טבעו, על פי תכונתו הנפשי. כי זה מה שפורץ בארץ, אל כן אין תורה כתורת ארץ ישראל. וזה בארץ היא טוב. אז זה הכל אחד. עכשיו זה ברור, אתם נכנסים לארץ, יהושע אמר, אתם נכנסים לארץ ועם לאה במים שוטפים אתכם. ברור, כי אתם, זה כמו אם אתם מקבלים את התורה המוטה ועם לאה משבתי קבורותכם, זה אותו דבר. כי אתם והתורה זה קביעת הרגיגית, זה רז הכיוון הנשמתי. זה התכונה הנשמתית, אתם לא נאמנים לנשמתכם, אתם בקבר. זה, אדם בלי נשמה זה קבר, זהו. אז ברור שהתורה היא נשמתנו, היא חיינו ואורך ימינו, ודבריו חיים קיימים. לדו לעולמי עולמים על גותינו, עלינו, על בנינו, דורותינו, כל דורות ישראל. ודרך כלל זה צריך להתגלות בארץ החיים, בתורת החיים, של אלוקים חיים, של החיים כולכם היום. אז ברור, וזה עדיין לא עושה את הארץ כערך שמשי. אלא ברור שאם אתם לא נכנסים פה בשביל התורה, אז מה? ואותו דבר גם הביטוי של דוד המלך, שהוא כנראה גם כן הולך עם רוחו של החפץ חיים. בסדר, אז אפשר גם להתבטא בצורה כזאת. אני יודע אם אתה מתבטא בצורה כזאת אולי אפילו בצורה מוסרית, אלא כל הפרק הזה, זה פרק של מוסר, כמה טובות עשה השם, כמה... וישראל מזייפים, הכניס אותם, וסיום הדבר הזה, כן, ויתן להם עמל גויים, והם יורשים שם את כל מה שהשם הוריש מפניהם, בעבור שמור חוקה, וריתו ינצורו, ברור. אבל הברית הזאת, האלוקית, שאותה אנחנו צריכים למצוא, זה הכל דבר אחד. זה עצמיותנו, זה ארצנו, זה תורתנו, זה... לא יעלה על הדבר שיש זה בלא זה. בסדר, אז החפציים מנסח ככה את זה, כי הוא קצת בפתיחת ספר מוסר. אז תראה, שמה אנחנו יוצאים לארץ? יש כאן מצוות, לא? זה לא עכשיו מתכוון לעשות לך אונתולוגיה יותר מן הגדולה. הוא לא באמת מתכוון לחלוק פה על משה רבינו ועל רבי עזר הפיגו ועל מרן ועל כל התורה כולה. לא מתכוון לחלוק על זה, רק פשוט כמו ש... בסדר, אני מקווה שהייתי ברור. כן. והיה, תראה, כל המשפטים, סיכום, כל המשפטים לגיטימיים, אתה יכול להשתמש בהם, לכאן ולכאן, לכיוון זה ולכיוון זה. רק בקונטקסט, אני מנסה להגיד, והיה אתה רוצה לדבר בסגנון מוסרי, כלומר, כבר שאתה מדבר על ילד. זה כמו שאני יודע, ילד, אתה לוקח את הילד ל... למסיבה המשפחתית. לא הבאתי אותך לפה בשביל שתתנהג לו יפה. אז אתה יכול להגיד לו משפט כזה. אז מה, הבאת אותו לפה בשביל שיתנהג יפה? הבאת לפה, כי כולם פה עכשיו במשפחה. אבל עכשיו, בקונטקסט הזה, אתה אומר, תתנהג ותראה, אל תעשה לי בושות. אז חיתוך דיבור כזה, לפעמים יש דיבור, זה בסדר. לפעמים גם ספרי מוסר, אז הם נמצאים שם בגובה... בגובה העיניים של המון הרחב, אז אומרים לו דברים שעכשיו בלי הרבה רב ציודאית. אבל אם אתה מתכוון להסביר לי פה את תורת היש, זה לא תורת היש, זה לא נכון. המשפט שעמיחי ציטט מקבל את ההסבר שלו על פי המשפטים שלפני רגע סיימתי לומר. זה התירוץ הלוקלי, המקומי, ביחס לחפץ חיים. חפץ חיים פותח ספר של שמירת הלשון, ספר מוסר, מדבר בגובה העיניים לאנשים הקטנים שהוא לא עסוק עכשיו להסביר להם את עיקרי אמונת ישראל בתורה. לא נחשות בחפץ חיים שפסוקים מפורשים בתורה הוא לא זוכר. או מנסה לדחות הרבה פסוקים מפורשים בתורה בגלל איזה חצי פסוק הזה שהקראתי לכם מדוד המלך. אלא הוא מדבר ברוח מוסרית, אז בסדר, זה לגיטימי לדבר ככה. רק והיה, ומי שתפס את חצי משפט מביטוי של חפץ חיים, עכשיו רוצה להיות, לעשות אידיאולוגיה ולהעמיד עמדה, שתי שיטות, ביהדות, גישה חרדית של הגישה הזאת. קיצור, אין שתי גישות ביהדות, יש גישה אחת, ומי שחושב שתי גישות זה המרצות. לגבי הנקודה הזאת, כל פנים. מי שחולק על זה הוא עם הארץ, הוא לא בר פלוגתא, אתה לא יכול לחלוק פה לא על משה רבנו ולא על בית יוסף ולא על... ולא על... מספיק, לא יכול לחלוק. זהו. כן. אז זה מה שאני מצטט כל הזמן, כל הפסוקים פה, בכל... בכל מה שהרב... כל מה שהרב יוסי מבקש למצוא, הוא לא ימצא, הוא ימצא את ההפך.
נו, התחיל. ויצא משה וזקני ישראל את העם לראש, אמור את כל המצווה שאנחנו מצווה אתכם היום. והיה ביום שתעבוד הירדה תקימו אבנים, כתבת עליהם כל דברי התורה הזאת, למען אשר תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך. ארץ זבת חלב ותרס. כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך. נגיד בפרשת הקללות.
אם תשמור את המצוות, תהיה בארץ, תצליח
ולשמור
את המצוות, כן? על ידי. לא, זה אל תתפוס, כאילו שמה שמעניין את משה רבנו הוא להיכנס לארץ כדי שהוא יזכה לקיים מצוות. אז משמע כאילו הערך של הארץ כדי שאני אזכה לקיים מצוות. מצוות את להיות בארץ, פה בחוץ לארץ. הגמרא אומרת, וכי לאכול מפירותיה הוא צריך? אלא אמר משה, כדי שיתקיימו המצוות על ידי. טוב, אז על פניו, אז שומעים את זה אוזניים קטנות, אז מפרשים את זה. הנה, למה אתה רוצה, מה יש לך לעשות בארץ? למה אתה מעוניין להיכנס לארץ? זה שתוכל לקיים מצוות. מה כבר אתה מחפש בארץ, חוץ מאשר לקיים מצוות? עכשיו, זה הכל טוב, אבל אם אתה גם חושב, הלו, לארץ אין ערך חוץ ממה שמהווה איזה בסיס, איזה מסגרת שבה אתה יכול לקיים מצוות. הניסוח הזה זה כבר ניסוח סוטה. כי בסדר, זה נכון, אתה מגיע לארץ, מה יש לך כבר לעשות בארץ חוץ מאשר לקיים מצוות? מבינים, כמו שאנחנו, אם הם נכנסים לימים נוראים ביום האחרון, יום האחרון של כל הימים הנוראים, איך קוראים לו? שמיני עצרת. מה המצוות שעושים בשמיני עצרת? אין מצוות. לא. אבל שמיני עצרת יהיה לכם. שמעל בית מקדש, אז יקריבו קורבן. אחד. אבל מה עושים כל החג הזה? אז כשלעם ישראל אין מה לעשות, אז מה עושה עם ישראל? שמחת תורה. עם ישראל משום מה. אין מה לעשות. תורה. כי מה יש לנו לעשות בחיים, אתה מבין? אז תורה. תורה, כמובן תורה, מצוות, זה הכל אותו דבר. זה... כי ברור שאתה נכנס לארץ, אתה יכול להגיד, תשמע, בשמה אתה נכנס לארץ. מה יש לך כבר לעשות? זה נכון, אם אתה חושב מה לעשות, מה כבר איך אפשר לעשות? בטח מצוות, בתורה, מה יש לנו לעשות חוץ מאשר את חיינו? אבל מכל מקום, אנחנו לא משתמשים בארץ הזאת, מסתכלים בארץ הזאת על הארץ כאילו היא אמצעי למטרה. אפילו לא למטרה נפלאה כזאת כמו קיום מצוות. כי יש לה ערך עצמי. ואם כבר, אנחנו מקיימים את המצוות כדי שנזכה לחיות בגובה העצמי שלנו, כלומר בארץ. הביטוי של כדי שיתקיימו על מצוות על ידי, על פניו הוא מטעה את מי שלא יודע להקשיב, לא שם לב שחז"ל הם מדויקים בדיוק בכל מילה שלהם, וכשהם נסחים ככה, הם מתכוונים לי ככה ולא לאחרת. אז הם לא ניסחו כדי שיקיים מצוות התלויות בארץ, אלא אמרו כדי שיתקיימו המצוות על ידי. אז משה לא עסוק פה בכך שהוא זקוק לעוד קצת זכויות, שיהיה לו עוד טיפלי מצוות, לא מספיק לו מצוות שהוא עשה, הוא רוצה עוד מצוות. אם זה היה הרעיון, אז היה אומר, כדי שאזכה לקיים מצוות, כדי שיקיים את המצוות. אבל הוא לא מדבר שהוא יקיים את המצוות, אלא שהמצוות יתקיימו. אז הוא לא מודאג על עצמו ועל זכויותיו. הוא מודאג על המצוות, שהם יהיה להם קיום. זה פשט. פשט, דיוק של אוזן של תלמיד חכם שמבחינה בזה. וזה מה שעושה הבינה לעתים. כן. האם יש לזה ערך של 20 פעמים של החפץ חיים? או 16 פעמים? האם יש לזה, האם זה שווה, אם בכלל זה שווה, אתה אומר, אין בכלל ערך לקיום מצוות. מה אתה שואל בדיוק? אם אין... כן? כן. גם כשעם ישראל לא בארצו, אז יש ערך לקיום מצווה בארץ ישראל יותר מאשר בגלות. ואני אומר לך ברוח משורר האומה, הבחרה לנפשי הלוך ערום ויחף במקום אשר שכנו דבירייך. ומה שהוא שר, אז הוא גם מקיים. אתה רואה שהוא נוטש, כמו כל גדולי האומה, הוא נוטש את כל המקום שלו בגלות, שהיה מקום טוב מבחינה חברתית, והוא מחבר את ספר הכוזרי, הוא כנראה נערץ ונקדש בחברתו, בסביבתו, לא מחבר את זה אדם, את הספר, ספר כזה, לא מחבר אדם שהוא מרוב מצוקה, אז הוא רץ על, הוא בשאלה קיומית, מאיפה הוא יאכל לחם, ובערב יאמר מי ייתן בוקר, ובבוקר יאמר מי ייתן ערב, מפחת לבבו. מן הסתם, הוא היה באיזו תקופה כזאת של רווחה, והייתה שם תורה וכבוד תורה, והכל היה לו שם בספרד. אבל הוא עוזב את הכל, ואת ביתו, ואת משפחתו, ומחפש את מותו. כי זה כנראה מה שהראה לו בארץ ישראל. על פנים זה היה לו עדיף. אבל הוא בעצמו כותב שם שהוא יודע שזה מסוכן הרומן הזה שעכשיו הוא עומד לנהל. לאן אתה הולך? מה יש לך לחפש? כך אומר לו המלך לחבר. והוא עונה לו. זה האמת שלי. לחיות במקום הזה, או לגעת במקום הזה, או האפשרות לחיות, זה שווה יותר מאשר כל החיים האלה שאני נמצא בהם פה. במציאות הנוצצת, מבחינה חומרית, אולי גם מבחינה רוחנית. אבל זה לא. טוב, אבל תראה, יש שיטת המערית שאומרת שאין ריבונות של מדינת ישראל על ארץ ישראל. על זה דיבר דוד המלך כשהוא אמר כי גרשון מסתפח מחנת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים. הוא אמר את זה כשהוא היה בעזה, שהיה אצל אחיש מלך גת. אבל הוא היה בארץ ישראל. לגביו, כשאחיש מלך גת שולט שם, אז זה לא ארץ ישראל, לגביו זה יציאה לחוץ לארץ. אז אנחנו יכולים לתאר לעצמנו ששלמות המושג ארץ ישראל זה כמו שכתוב שם בסעיף ב' באורות. כי ארץ ישראל זה הארץ בממלכה וכל תוכני האומה בבניינה. זה פירוש המילה ארץ. ציפיית הישועה זה הכוח המאמין היהדות הגלותית. ויהדות של ארץ ישראל היא הישועה בעצמה. אז הישועה זה ארץ ישראל, היהדות של ארץ ישראל, ציפייה לארץ ישראל, זה הכוח המעמיד את היהדות הגלותית. אבל פירוש המילה ציפייה לארץ ישראל, זה ארץ ישראל, זה דבר אחד עם היהדות של ארץ ישראל. בסדר, עד שתופיע היהדות של ארץ ישראל במלוא שיעור קומתה, יכול להיות המון שלבים של הקמעה קמעה. ומכל מקום, גם בשלב הראשון של הקמעה, אז זה כבר ארץ ישראל, מפה הכל צומח. ומצד הקשר למה לכוח ההצמחה של החיים הישראלים, מצד זה כל הערכים, כל הקדושות, כל המשמעויות. ואין ספק, נכון, שיהיה עם ישראל בארצו, אז אני יודע, יבוא עוד, תופיע עוד נשמה אדירה כזאת כמו החפץ חיים, תגיד, שההבדל בין שעם ישראל בממלכתו ועם ישראל לא בממלכתו זה קיום מצווה, אז זה פי 15, 17.5, אני יודע, על כל פנים יגיד את המספר. אבל ובזמן שמופיעה שכינה ובית המקדש וסנהדרין ונבואה וכיסא דוד על ממלכתו לסעדה ולכהנה במשפט צדקה, אז מה, אז מתי שקיים מצוות? אתה יודע, בסדר, יש לנו כיום מדינה, והנה, עוד ארבעה ימים אנחנו, אופס, נופלים תוך שמיטה דרבנן. אבל זה בארץ. אז אתה באמת יודע, לפי שיטה, יש שיטה שאומרת שמכלל אין שמיטה. אפילו לא מדרבנן. זה בסדר, לא נגיד אותה לך, אבל יש שיטה. אז אתה רואה שגם אתה נמצא בארץ, ואתה רואה שאתה לא יכול לקיים מצוות. אז למי חשמי באי, שגם כל ערך המצוות הוא פחות, מכאשר יובל נוהג, שמיטה נוהגת, רוב יושביה עליה, כל יושביה עליה, בית מקדש, שכינה. קיצור, כל אלה מדרגות של הופעת החיות הישראלית, ובהתאם לחיות הישראלית, האיכות של כל מפרט. אז כן, נכון. אני חושב שזה נכון להגיד. שיש הבדל בין מתי שיש מדינה ואין מדינה. ומכל מקום ההבדל בין חוץ לארץ לארץ הוא 20 פעמים, אומר חפץ חיים. אני לא יודע מה הוא מדבר.
זה מופיע גם באחרונים על השולחן ערוך, לא?
מה?
בהלכה.
מה?
היסוד הזה שיש ערך מיוחד
לעובדה
שיש ריבונות ישראל.
שולחן ערוך, אני לא מכיר. זה שיטה, לא, אני לא מכיר אף אחד, חוץ מאשר זה, בחידושי המערית, על קידוש, אם אני טועה, וזה דבר מיוחד ונדיר. התירוץ הזה הוא יפהפה. זאת אומרת, מה דוד אומר, למה זה נקרא גרשוני? ושימו לב על מה אומר גרשוני. אבל זה התירוץ היפהפה. לא ראיתי אף אחד חוץ ממנו אומר דבר כזה. כל פעמים אני לא יודע מה אתה אומר על ה... על... בית יוסף על קריאה על מקום המקדש.
לא, לא.
אז זה נכון, אם אמרת בחורבנה, אז כאשר יש ריבונות, כאשר זה לא בית יוסף, זה הרמה. זה שהארץ, כשיש, כשהארץ, זאת אומרת, זה נקרא בחורבניו כאשר אין יד ישראל תקיפה, כאשר אנחנו לא שולטים שם. אבל פה זה חידוש אחר. זאת אומרת, זה להגדרה מה זה חורבן ומה זה בניין. בניין זה לא מוכרח להיות טכנית שבנויים פה כל הבניינים. כי באותו רגע שיש פה ריבונות, אז זה נקרא בניין, על אף ששום דבר לא נבנה. אז זה אתה יכול לדייק מפה, זה לא קשור מה שאנחנו מדברים עכשיו. אני אומר לכם, שיטת המערית, שזה נקרא חוץ לארץ. השטח מאבד את קדושת ארץ ישראל שלו. דוד מרגיש שהוא יוצא לחוץ לארץ. זהו. שבת שלום, לשנה טובה, תיכתב ותחתמו, תתקבלנה תפילותינו לרצון לפני אדון כל. מה אתה אומר? שיעור הבא, שיעור הבא, שיעור הבא, רגע. צודק, צודק. אז חתימה טובה וחג שמח ונתראה בחשבון. יום שישי הבא זה ערב יום כיפור. יום שישי הבא זה יום, זה ראש השנה, על זה אין ספק. יום שישי אחרי כן, ערב יום כיפור. אני לא נתן שיעור בערב יום כיפור. ואחרי כן, בין הזמן.